שאסור מן התורה לקושרו ולהתירו בשבת, יש קשר שאסור מדברי סופרים, ויש קשר קשר כזה שהוא קשר מעשה אומן, שלא כל אחד יודע לקשור אותו עד שילמד איך קושרים אותו, והוא חזק וטוב, וגם כן עומד להתקיים לעולם, ממש לעולם ממש, זה קשר שאסור מן התורה. קשר כזה שלא חשבו אף פעם להתיר אותו, שעה שקושרים אותו על דעת להשאיר אותו לעולם, וגם כן הוא קשר מעשה אומן, הקשרים האלו אסורים מן התורה בשבת. ואם קשר כזה קשור, אסור להתיר אותו. אבל קשר שהוא מעשה הדיוט, קשר פשוט, שכל אדם יכול לקשור אותו ולהתיר אותו, לא צריכים בשביל זה איזו מומחיות מיוחדת, איזה לימוד מסוים, קשר פשוט שכל אחד קושר, אפילו עשוי להתקיים לעולם, עשו רק מדרבנן בלבד, כיוון שהוא לא קשר מעשה אומן. במשכן, מה שהיו קשירה, הייתה קשירה מעשה אומן. היו קושרים את החוטים, את החבלים, היו עושים בהם מצודות, זה היה בחוכמה מסוימת. וכן, קשר כזה שהוא מעשה אומן, אבל אינו עומד להתקיים לעולם, קושרים אותו על דעת להתיר אותו, לא על דעת לקיים אותו לעולם, גם כן זה אסור מדרבנן בלבד. קשר שלא מעשה אומן, וגם כן לא עומד לקיימה, זה מותר גמור. רק השאלה היא מה זה לא עומד לקיימה, וזה אמרתי שבוע שעבר, שכל שעומד שבוע ימים, נכון להחמיר. כל שעומד 8 ימים, ואילך, יש להחמיר. כל שזה תוך שבוע מתירים אותו, מותר גמור. גם פה יש לנו, כמו שאמרתי, 3 דרגות. קשר שאינו מעשה אומן, ואינו עומד לקיימה, מותר. מה זה אינו עומד לקיימה? יש פה 3 דרגות. אם עומד להתיר אותו תוך יומו, או אפילו תוך שבוע, לא יעבור עליו שבוע שלם והוא קשור, זה מותר גמור. אם לא מעשה אומן ולא עומד לקיימה תוך שבוע, זה מותר גמור. אבל אם נגיד דרך משל שבוע שלם, הוא יישאר בקשרו. יישאר שבוע שלם, לא תוך שבוע יתירו אותו, יתירו אותו אחרי שבוע. בזה נכון להחמיר. נכון להחמיר אפילו אם לא מעשה אומן. כי יש דעתו של רשי, לרוב הראשונים, שקשר כזה אסור מתרבנן. הוא עומד להתקיים שבוע. אלא שלפי דעתו של הרמב״ם והריף, הרמב״ם והריף ומרן, קשר כזה מותר. למה? תוך שבוע זה לא נקרא קיימה. סליחה, שבוע לא נקרא קיימה. כותב הרמה, טוב להחמיר. גם אני אמרתי טוב להחמיר. קשר שעומד להתקיים יותר משבוע ימים, 8 ימים, אם השמיני כבר ייכנס והוא עומד בקשרו, אז זה יש להחמיר בזה מדינה. מפני שיש כמה ראשונים שאומרים שקשר כזה אסור מן התורה ממש. לכן, אנחנו נתפוס מלטה מציעתה, נאסור אותו כל פנים מדרבנן. זה אמרתי שבוע שעבר. עכשיו, נראה עוד הלכה. אוכים אחרי המחשבה בשעת הקשירה. עכשיו אני אסביר יותר. האם מחשבה של האדם קובעת בלבד, או גם דרך העולם קובעת? למשל, יש קשר שקושרים אותו, כל בני אדם נשאר לעולם. עושים ציצית, קושרים אותה בתלית, אז אף אחד לא חושב להתיר אותה. בשביל מה להתיר אותה? בשעה שעשינו את הפתילים בתלית, או בתלית קטן, נשאר שם לעולם. עד שהיא תתקלקל לבד, יגנוז אותו. אבל לא, אין שום מחשבה להתיר אותו. ככה דרך העולם. יבוא אדם ויגיד, אני קושר ציצית בשבת, על דעת להתיר אותו במוצאי שבת. זה קשר פשוט, אין איזה שום אומנות. זה קריכה פשוטה, קשר פשוט. האם באמת, כיוון שהוא דעתו להתיר את זה במוצאי שבת, תוך שבוע, זה נקרא לא קיימה ולא אומן ויהיה מותר? האם מתחשבים בזה בדעתו? או כיוון שדעת העולם לא ככה, אז זה הולכים כמו דעת העולם, דעתו בטלה אצל כל אדם. זה בספר תורי זהב, הוא דעתו שהולכים כל אחד לפי המחשבה שלו. אם אני אחשוב, בשעה שאני עושה אותו על דעת, להתיר אותו תוך 24 שעות או תוך שבוע, אז לא אכפת לי מה דרך העולם. זה מותר גמור. ככה אומר תורי זהב. הרב משנה ברורה מעיר בזה, שלא משמע ככה מכמה מקומות, משמע שזה באמת אסור. יש ההלכה, אם אדם נפסק לו הציצית, נפסק לו הציצית בשבת. הוא נמצא בו שתי רבים, זה כמו דין מסוי, צריך להוריד אותו, שלא יהיה בעיה של טלטול בשבת, שכל דקה שהוא הולך איתו, הוא עושה טלטול. אז אחורה מה יש? יעמוד, תקן אותו, יקשור אותו. מה יקולה היי? משמע שבפוסקים שאסור לעשות ציצית בשבת. למה לא יעשה בשבת ציצית? יעשה. ויחשוב על דעת להתיר אותו במוצאי שבת. אלא משמע שאין דבר כזה. כיוון שדרך העולם שעושים ציטית, הדעת יישאר לעולם, אז לא מתחשב במחשבה שלו הפרטית. יש גמרא במסכת, עירובין דף קוף ב', הגמרא אומרת שכינור, אדם שהוא נפסק לו מתר בכינור שלו. למה, כשם שמה כתוב, למה אסור להגיד בבד בכל ישיר? גזירה שמפסק לו איזה מתר בכינור, והוא יקשור אותו. אז שואלים מפרשים, מה יש? יקשור אותו, על דעת להתיר אותו. מה הבעיה? וכי איסור כושר? יקשור, על דעת להתיר. אז מוכיחים ובוכיחים מזה, שקשירה, על דעת להתיר, אסורה מן התורה גם כן. שאם לא כן, למה אמרה אומרת גזירה מי אמר שיעשה באיסור? הוא יעשה ביתר, הוא יקשור על דעת להתיר. והאמת, יש בזה סוגיה מפורשת מסכת עירובין. שם בגמרא כתוב, במשנה כתוב, אם אדם מצא תפילין בשבת ברשת הרבים, זמנם היה שעת גזירה, שאסרו הרומאים להניח תפילין בשבת. להניח תפילין במות החול. אסרו, היה גזירה בזה, שלא יניחו תפילין. היו מניחים תפילין ואחווה. הם היו דרכם, היה כל היום לובשים תפילין. לא כמונו, רק בתפילה. הקדמונים היו מניחים כמו עיקר המצווה, שיהיה עליו תפילין כל היום כולו. היו יותר, פחות מסיחים דעתם, היה להם פחות הרהורי עבירה, היה להם דעת נקייה, דעת צלולה, היו יכולים לשים תפילין כל היום כולו. בדורנו, זה קשה מאוד. סתם בני אדם שיכולים לשים תפילין כל היום כולו, בלי מחשבה רעה, בלי הרהורי עבירה וכיוצא בזה. אם כן, כמו שאמרתי, אדם, בזמן הגזירה מדובר שם, ולפעמים נגיד רואים מרחוק איזה שוטר רומאי מגיע, אז הוא פושטים התפילין שלהם, זורקים אותם בצד באיזה מקום. הנה בא יהודי אחר, עובר אחרי שעה, רואה תפילין זרוקים, מונחים. בזיון התפילין. אם נגיד מדובר בשבת, מה יעשה בהם? מה קרה? הוא השתגע? הוא מדבר עם מישהו או לבד? לבד, לבד. מדבר לבד ככה. תכף בוא ישתוק. תודה. בוא, הוא ישתוק, עוד 5 דקות הוא ישתוק, אחר אתה תראה, בוא תשב פה. בוא, חכם, חבל לך. אתה רוצה לקלקל לי? אל תגיד לו, הוא כבר ישתוק, גם לי יש להגיד לו. אז כמו שאמרנו, אם אדם מצא תפילין בשבת, אז יתירו חכמים, ילבוש אותו זוג, אפשר אפילו 2 תנות, הרי דרך כלל נובש 2 תפילין, אם יש לו רשי רבין אותם, אז תשים על היד שלו 2, יקוח אותם דרך מלבוש, יביא את זה הביתה, למה אסור לתת בו 2 תפילין ביד, ברשת הרבים, אז לובש אותם, ולוקח, למרות שיש פה איסור שהנחת תפילין, אסור להניח תפילין בשבת, משום זלזול תפילין שעומדים בביזיון, התירו חכמים את האיסור הזה. טוב, אם התפילין האלה לא קשורים, אנחנו, תפילין יש לנו ברוך השם קשר, יכולים רק לבוש אותם ישר. אם נגיד, הם היו לא קשורים, הרצועות לא היו קשורות יחד עם הקציצה והבית. אין קשר. אז איך ייקח אותם? אין מה לעשות. אז משאיר אותם שם במקום שלהם, חסה אותם משהו וזהו. קחת בידיים, אסור. למה? אסור טלטל בידיים משבת ברשת הרבים, זה איסור תורה. אז לא יתירו חכם. זה כתוב במשנה בעירובין. שואל את הגמרא, אם היה עוזב אותם, חסה אותם משהו, עוזב. כי איך יעשה? אם יש בהם קשר, אז הוא לובש אותם, זוג, נעשה לתוך הבית. אבל אין בהם קשר, שלא יכול ללוב שם, הכברה היחידה לביא אותם ביד שלו, אז טלטול בהדיה, לא יתירו חכם. זה מה שאמרתי, בעיה של מוקצה, בעיה של זה, תירו משום מזיון תפילין. אבל טלטול ברשת הרבים דאורייתא, לא יכולים להתיר חכם, זה אסור מן התורה, אז אסור. לכן, אם זה יש קשר, אז אין מוקצה, אין כלום, לובש את זה, ושם, למה? משום מזיון תפילין יתירו חכם. אבל אם זה, אין בהם קשר, שגם לא יכול ללוב שם, שואלת הגמרא, ואם אין בהם קשר, מה בכך? סוף סוף, יעשה בהם קשר בשבת, יעשה קשר עניבה. הרי קשר עניבה מותר בשבת. יעשה עניבה בהם בלבש אותם, למה יעזוב אותם שם? שיבה הגמרא, 2 תירוצים. תירוץ אחד בשיבה הגמרא, רב חסדא אמר, זאת אומרת, עניבה פסולה בתפילין. קשר של תפילין, לא עושים אותו קשר של עניבה, הקשר רגיל, אחד תוך השני. אם אחד יעשה קשר של תפילין, על ידי קשר של עניבה, זה פסול. אז זה לא דרך מלבוש. אביי אמר, המני רבי יהודה, זה המשנה רבי יהודה, שרבי יהודה אומר, גם קשר עניבה אסור מן השבת. עניבה מותר להלכה, אבל זה לא מוסכם. יש דעת רבי יהודה, שכאשר עניבה עשו, והמשנה זה רבי יהודה. שואלים תוספות שמה, איך אתה אומר שמדובר כאן כשר עניבה ורבי יהודה לטעמי? וכי אתה, רב חסדה, לא ראית את המשנה כתוב רבי יהודה? למה מתרץ לנו כשר עניבה פסוק בתפילין? איך לא עלה לתות תירוץ הפשוט הזה שאמר רבי, שזה רבי יהודה, ולפי רבי יהודה כשר עניבה פסוק? תוסיף תוספות. המקשה לא התכוון שיקשור להניח את זה ככה, אלא שהוא יקשור את זה על דעת להתיר במוצאי שבת. יעשה קשר עניבה על דעת להתיר במוצאי שבת. כן, אפילו זה רבי יהודה, אז מה בכך? סוף סוף, הוא על דעת להתיר במוצאי שבת. קשר שקיימה מותר. מתרץ אביי, אף על פי כן. כיוון שרבי יהודה סובר שקשר עניבה הוא קשר גמור, גם בתפילין זה מועיל, וממילא זה אסור. למה זה אסור? אם נגיד שקשר עניבה מועיל בתפילין, אם כן זה קשר שדרכו בכך. דרכו בכך, לא יעזור המחשבה שלי הפרטית. מתי מועיל המחשבה שלי הפרטית? בהווה אמינא של הגמרא שהבנו שקשר עניבה לפי רבי יהודה גם כן מותר. בתפילין לא מועיל. כיוון שבתפילין לא מועיל, אז יעשה קשר עניבה. ויתיר אותו במוצאי שבת. כי אין דרך לעשות קשר עניבה בתפילין. קשר רגיל, הוא בדרכו בכך, אפילו אם הוא יחשום את מוצאי שבת אסור. אבל קשר עניבה, שאין דרכו עושה תפילין בקשר עניבה, חשבה הגמרא, יעשה קשר עניבה בתפילין, יתיר מוצאי שבת. אז רואים מכאן שכל הדין שאמנת להתיר הוא רק קשר כזה שככה מתאים לדרך העולם. אבל אם לא מתאים לדרך העולם, המחשבה שלו הפרטית לא מספיקה. היא לא מעילה שום דבר. לכן איך שאלה הגמרא יעשה עניבה, לא שאלה יעשה קשר גמור אמנת להתיר. ככה הוכיח הגאון רבי יצחק טייב, ספר בבי העמודים, מהגמרא הזו. ככה הלכה למעשה. ככה הוכחה הזאת היא הוכחה חותכת. שבשבת לא מתחשבים רק בדעת האדם, אלא בשתיים, דעתי ודרך העולם. כלומר, אם דרך העולם עושים אותו, להתיר אותו. לא על דעת להתקיים. אבל אני אעשה על דעת להתקיים, לעולם אסור מן התורה. אם דרך העולם עושים אותו, על דעת להתקיים. אפילו אני עושה את זה על דעת להתיר, אסור מן התורה. תמיד הולכים או דרך העולם או דרך שלי, תמיד לחומרה, תמיד להחמיר בדבר. אם העולם אין להם דרך בדבר, אז אני הכרעה שלי, הדעת שלי מכרעת. אם אני חושב לעולם, אסור מן התורה. אם יש דרך מסוימת בעולם, עושים אותו כדי להתקיים לעולם, לא יעזור מה שאני אחשוב בשביל אלתר. שימה אחר דרך העולם. הוא הדין קשר שעשו מדברי סופרים. יש קשר שדרך העולם עושים אותו לשבוע. לא עושים אותו יותר. אבל לא עושים אותו גם כן פחות. לפחות שבוע. לפחות 8 ימים. אז יעשו מדרבנן, אפילו אם אני חושב להתיר אותו ביומו. מתי עורכים אחר הדעת שלי בלבד, אם אין דרך קבועה בעולם? יש עושים כך ויש עושים כך. אז בזה עורכים אחר מחשבתי בלבד. אבל אם יש דרך קבועה בעולם, אז דעתי בטלה אצל כל אדם. לכן קשר של תפילין, קשר של ציצית, כל הקשרים האלה שדרך שעושים אותם נתקיים לעולם, אפילו אני אעשה אותם על דעת להתיר אותם במוצאי שבת, זה לא יהיה מותם. לא יהיה יותר בדבר. כי דעתו בטלה אצל כל אדם. מתי הדעה שלי מכרעת? כאשר אין דרך מסוימת בעולם. איזה עניבה? אני אמרתי שבוע שעבר. אמרתי שבוע שעבר. לגבי קשר שעושים בעניבה, שעושים ללבישה. הקשר הזה אין לו שם מעשה אומן. למרות שצריכים ללמוד איך עושים אותו, אני יודע, אני משיב לך. למרות שצריכים ללמוד איך עושים אותו, כיוון שאחרי כל ביד אחד הוא ניתר, אין לו חום חוזק, זה רק בלוף בעלמה של קשר כזה, כי אין של יופי, ממשיכה אחת הקשר הזה כולו ניתר, אז זה לא מעשה אומן. אבל צריכים בשביל להתיר עוד דבר, שלא יהיה עומד לקיימה. אז כל אחד לפי דעתו. אדם שהוא דעתו להתיר אותו ביומו, מותר. אדם שהוא דעתו להתיר אותו, להשאיר אותו ככה עד שיתקלקל, אסור. אבל יש בני אדם שהם דרכם הפרטית משאירים אותו לעולם. ככה הדרך שלהם, משאירים אותו לעולם. הם אף פעם לא עושים, הם פותחים כל פעם. כשעושים עניבה, עד שמתקלקל. ויש בני אדם לא ככה. מה הדין אדם כזה, שהוא דרכו של אותו אדם, כשהוא עושה קשר, הוא משאיר אותו לעולם. האם מותר לו בשבת לעשות קשר כזה? על דעת להתיר במוצאי שבת? עכשיו הוא ישנה מדרכו הרגילה? הוא יחשוב באותה שעה שהוא לא עושה על דעת להישאר. אז פה אמרתי שבוע שעבר, מפני שכך דרכו תמיד, אז אנחנו חוששים שהוא ישכח. כיוון שתמיד שהוא עושה, הוא משאיר אותו לעולם. הוא ככה טבעו של אותו אדם. עכשיו בשביל ההלכה, הוא יעשה על מנת להטבים ישכח ולבסוף לא יתר. קשר כזה שפעם כך, פעם כך. והוא, כמו שאומרים, הוא עושה עכשיו, חושב, הדע את זה, אז לא חושב אנשים עליך. אבל קשר כזה שיש לו דרך גבוהה, אותו אדם תמיד רגיל בצורה הזו. אם הוא רגיל פעם כך ופעם כך, דעתו תכריע עכשיו. אבל אם תמיד אצלו קבוע, תמיד. הוא עושה על דעת להישאר לעולם. אז כן, חישינן שישכח מה שמה שחשב אתמול, וישאר יום כן לעולם. ולכן אסור. אבל אדם אחר מותר לו. אם יעשה אותו אדם אחר, שהוא דרכו, אז אם מותר. כלומר, זה תלוי בדרך הבני אדם. קשר שקושרים בשביל מצווה. למשל, צריכים למדוד איזה מקווה. אם יש בו שעור 40 שעה או לא, ואין להם לא מטר, לא שום דבר. אז יש להם חבלים, יודעים כל אחד כמה אורך שלו. כל אחד מטר, כל אחד חצי מטר. אז רוצים לחבר אותם יחד, וליצור מזה כמו סנטימטר כזה. כמה חבלים יש לך פה? יש לך 10 חבלים, אז יש לך פה 10 מטר. אם הוא יודע שכל חבל בדיוק מדוד חבל, מטר. האם מותר לקושרם אחד עם השני כדי למדוד, או לא? קשר כמובן, לא מעשה אומן. קשר שהוא מעשה הדיוט. אבל כשקושרים דבר כזה במות החול, נגיד עושים אותו לעולם. לא אחרי זה, לא אחרי זה, לא פותחים את זה. אז עשו מדרבנן, כמו שאמרתי קודם. או יעשה קשר שמעשה אומן, ולא עומד לקיימה. גם שאי אפשר מעשה הדיוט, זה יכול להתפרק. מותר בשבת או אסור? כתוב במשנה מסכת שבת, שמותר לקשור קשר בשביל, שעשו מדרבנן בשביל מצווה. קשירה של מצווה מותרת בשבת. לא עמידו אחרים דבריהם של קשר כזה במקום מצווה. לכן, אם יש מצווה שיכולה להתבטל בגלל איסור קשר, מדרבנן, אפשר לקשור קשר במקום דבר מצווה. בצבית זה דאורייתא. בצבית זה דאורייתא. ושזה עומד לעולם. ועוד, בצבית לא התבטל. למה התבטל? הוא לא לבש ציצית. מה קרה? פה, החיה ונגיד, התבלו אנשים ויקשלו.
ללמד,
איך קושרים? איך הוא ילמד בלי לקשור?
טוב, זה ללמד לקשור.
אבל הוא לא יכול ללמד בלי לקשור.
זה מה ש... לקשור, ללמד בלי
לקשור.
זה לא נקרא מצווה.
לא, כי הקשר עצמו הוא קשר שעומד לעולם. אתה באת עכשיו. רבותי, השעור מתחיל 7:45, לכל הפחות. אז הציבור יבוא קצת מוקדם, חבל. קצת עם את ההקדמה. היום רוב הציבור התחלת את השעור ב-5:45 ומה לעשות? כי כבר הציבור, חלק מהציבור היה. הם באים מאוחר. חבל. אני בא כאן יושב. הכבוד שלי לא אכפת לי, אבל הזמן של ביטול תורה, מה נענה ליום הדין? כל דקה של ביטול תורה זה ביטול תורה. אתם יודעים כמה שווה זמן? זמן יקר יקר. אדם מאוד יבקע עד דקה שהלכה לאיבוד. אז לכן קבענו 7:45. 7:30 אני לא עמדתי בזמן, אז 7:45, לפחות 7:45. 7:45, 5:08 זה כבר מאוחר, עכשיו 8:10. טוב, אז אני אמרתי קודם, שולחים קשר, לא אחר דעת האדם בלבד, קשר של תפילין למשל, כיוון שקושרים אותו, דעתם נשאיר אותו תמיד לעולם. ככה דעת העולם בדרך כלל, אפילו אם ירצה אדם להתלמד או לעשות עמד להתיר, זה אסור מן התורה. מפני שבטלה דעתו אצל כל אדם. כי רוב בני אדם הקושרים קשר של תפילין, קושרים עד להתקיים לעולם. לא קשר של הקשר שלו. הקשר, לא ככה. הקשר, הכוונה היא, יש בתפילין קשר הלכה למשה מסיני. בעורף יש לך דלת, וכאן יש יוד. הקשר הזה התכוונתי אני. הקשר שקושרים את הרצועה ביחד. מה שקושרים על הגוף, איזה איסור תורה יש בזה. אתה קורך, זה לא קושר, זה נקרא קורך. זה קורך. זה אסור מדרבנן, משום זלזול בכבוד שבת. לא אסור. משום זלזול בכבוד שבת. מזלזול באות של שבת. מה כן מותר? ישים אותו על הבגדים, מתלמד. בצורה שלו, כביכול, לא יצא בו ידי חובה. אבל על הגוף ממש אסור. אם רוצה ללמד, ישים על השרבול בחולצה. כן. כשהוא הלומד, לא יצא ככה אחרי זה בבר מצווה, יעשה על השרבול. כי לפעמים לימדו ילד בר מצווה, המורה אמר, ברוך אתה השם. הם פחד להגיד שם השם. אז בא בר מצווה בית הכנסת, ברוך אתה השם, לוקחים המלך העולם, ברוך אתה השם. אז אמרו לו, לא, אז הוא חוזר עוד פעם, ברוך אתה השם. לא רוצה להגיד אדו, שם השם. עד שהסבירו לו, תגיד, ככה למדתי, מה אתם רוצים? ככה דקלמו לי באוזן. מי השם? המורה שלו השם. המורה שלו הוא פשוט מאוד, חשש לו שם לבטלה. זה לא שם לבטלה. כתוב בשולחן ערוך, מי שמלמד תינוקות, תגיד שם השם במלואו. למד ילדים, אתה מזור, למד ילדים, תגיד להם, מה השם השם? אחרי זה גם הם יגידו השם. צריך להגיד להם, אז מה? הוא רוצה ללמוד הלכות, רוצה ללמוד איך מתפללים, איך מניעים, מה יש? מה זה קשור לבר מצווה? טוב, נמשיך. אמרתי שבוע שעבר, אם נגיד ציצית שנפרם הציצית, אסור למתוח. לא לקשור, ולא אפילו למתוח את הקשר. אז הוא עושה טעות, אז הוא עבר איסור בטעות. עשה איסור בשוגג. חטאת, בדיוק כך. זה לא חטאת, כי לפי הרמב״ם צריך מעשה אומן. זה לא מעשה אומן, אז תמיד היא רבנן. אבל איסור זה רבנן. לפי רש"י זה חטאת. לפי הרמב״ם, עוסק מרן כמותו, כדי שחטאת צריך גם מעשה אומן. זה קשב פשוט, קשב תוך קשב. זה לא ללמוד איך קורחים, כמה קרחות, כמה זה, אבל הקשר עצמו הוא פשוט. אין מזה חוכמה מסוימת, אתה לוקח בקושר. לכן, צריך להיזהר בשבת, אדם רואה קשר לתפילין מרופא, ישאיר אותו מרופא. לא ישכח ויבטח אותו. ואם שכח מתח אותו, עבר איסור דרבנן של קושר. כי זה קשור, קשר כדי העולם. אז אסור מדרבנן. לא אמר. עכשיו, קשר ודבר שהוא עומד למאכל בהמה. למשל, עלים של כל מיני ירקות. עלים ירק כמו פטרוזיליה, זה אדם רוצה בזה לעשות קשר. לקשור משהו בעלה הזה. לקשור משהו, יש לו איזה זרדים, רוצה לקשור בהם איזה דבר בשבת. מותר או אסור? יש בזה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הריף והראש. הגמרא מספרת במסכת שבת, דף קוף י"ג, קוף י"ב. פעם הלך אביי באיזה כרמלית, סליחה, רבי ירמיה, הלך באיזה מקום, סמטה ככה, והסנדל שלו, הרצועה שלו, נתקה. כלומר, נחתכה. אז עכשיו נחתכה הרצועה, זה סנדל כמו סנדל תנכי כזה. כפי ברגל, הרצועה זה ברגל. אז נחתכה הרצועה, נקראה הרצועה, אז נופל לו מהרגל. אמר לו, היה שם איתו רבי אבו, אמר לו, תיקח, כבודו ייקח. גמי, היה שם בשדה, גמי, גמי, לא גומי שלנו, גמי. גמי זה עשבים שגדלים באדמה, קוראים להם גמי. יש סוג מסוים שגדל באדמה, נקרא גמי. כבודו ייקח קצת מהגמי שנמצא פה תלוש, ויקרוך, יעשה כמו קריחה על הסנדל והרצועה ביחד, עד שיגיע הביתה. אז הרמב"ם מפרש, מבין כנראה, תקרוך אותו ותקשור. איך יקרוך לבד? זה לא מספיק. קרוך וקשור. למה? מה הייתה מה? דחזי למאכל בהמה. אז מה? זה לא עושים מזה קשרים. זה אוכל. קשירה עושים בחבל, דבר של מלאכה. לא עושים באוכל קשרים. אין קשירה באוכלים. אפילו קראו למאכל בהמה. הכל זה אוכל, שם של אוכל עליו. אז לכן אין מדין כושר. כך כותב הרמב״ם בחיבורו. אין איסור כושר באוכל שראוי אפילו למאכל בהמה. הוא מותר לקשור בו בשבת כל מה שרוצה. אפילו מעשה אומן, אפילו לעולם. זה לא, אין איסור כושר. זה פשוט מאוד אוכל. מלאכה, זה לא מלאכה, זה לא חבל. זה לא דבר שהוא עומד למלאכה. זה אוכל. זה הרמב״ם. וככה כתבו כמה אחרונים להלכה. כמו הרמב״ם, הביאו אותו להלכה, כך כותב הרמב״ם, מה יש. אבל יש הריף והראש חולקים על זה. יש בגמרא מסכת סוכה, הלכה, אדם ששכח ולא אגד את הלולב מערב יום טוב. הרי לולב לכתחילה עושים בו אגד, עוקדים את המינים שלו, את הערבה והדסים, יחד עם הלולב. אף שזה לא מעכב. אחד לקח כל אחד לבד, יצא ידי הרבה. אז לא פוסקים כמו מודעת רבי יהודה שזה מעכב. אבל מדרבנן, שזה אלי ואלווהו, שהיא אגודה יפה, אז התנאה לפניו. אז לכן מצווה שאדם יאגוד את המינים של הלולב ביחד עם הלולב. דהיינו את ההדס והערבה. זה נקרא לולב, אין צריך אגד, אבל מצווה לאוגדו. מה הדין אם שכח לא עשה מערב יום טוב? לא קשר אותו מערב יום טוב, נזכר ביום טוב עצמו, סוכות בבוקר. יום טוב זה כמו שבת, אסור לעשות קשרים ביום טוב. אז כתוב בברייתא, תוספתא ובא בגמרא שלנו, שלא יהיה, לא יהיה כושרו, אסור לקשור אותו ביום טוב, אז מה יעשה? אלא אוגדו, אוגד אותו כאגודה של ירק. ככה גורס הריף. אוגדו כאגודה של ירק. מה זה כאגודה של ירק? כמו שהם היו מוכרים בזמנם אגודה של פטרוזיליה, מוכרים אותה, אז לא עושים קשר שם מוכרים, היו עושים קשר אחד, ואחר כך שתי הקצוות מכניסים מכאן ומכאן. קשר אחד, והקצוות מכניסים מוכריחה, לא עושים שתי קשרים, קשר אחד בלבד. זה כתוב שם בגמרא. כותב הריף, זה כתוב בגמרא. בהריף, בהלכות הריף, אומר, לשון הוצא, אפילו עושה את זה בהוצא. הוצא, זה במילה בארמית, הלולב. העלים של הלולב נקראים הוצא. התמר, העת שלו, העלים שלו נקראים הוצא. ואף צדיק א'. אז כותב הריף שם, אפילו עושה את זה בהוצא, כמו שאנחנו עושים היום, קושרים אותו בלולב שלו, בעלים של הלולב. אסור. רק כאגודה של ירק. כך גם כותב הראש. למה? לכאורה זה ההוצא הזה, הוא ראוי למאכל בהמה. הלולב הזה הוא עוד טרי, עוד אפשר לאכול אותו. למה יהיה אסור? תיתן לפרה, תאכל אותו. תיתן לזה, זה עלה של זה, יאכלו אותו. תלך לגן החיות, תקעלה של לולב, תן אותו לכל מיני כבשים, יאכלו אותו. יותר קשה אוכלים. אוכלים, יותר אפילו קוצים אוכלים. למה שלא יאכל אותו? ראוי למאכל בהמה. מדוע איפה, מדוע איפה? אתה אומר שהריב אומר שזה עשו. אז בספר כפות תמרים, הגאון רבי משה בן חביב, היה בדין בירושלים לפני 300 שנה, יש לו ספר כפות תמרים, על מסכת סוכה. הוא רב גאון אדיר, גאון גדול, מעיין גדול. אז הוא כותב שמה, מכאן, מהריף הזה מוכח, נגד הרמב״ם, מוכח שגם כשראוי למאכל בהמה, אסור, נגד מה שהרמב״ם מתיר. לכאורה זה מביא תוספתא. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבל תוספתא, יש גרסאות. ספתה לפנינו, לא בגמרא, כתוב שמה. אם אדם לא אגדו מערב יום טוב, נוטל המנו שרבית מהלולב, ועוגדו ביום טוב. כלומר, בחבל לא יעשה. אבל מה יעשה אם הוא רוצה, כן, ייקח שרבית מן הלולב, ייקח ממנו חתיכת עלה מהלולב, ויגוד אותו. והריף כותב, לא, אפילו עושה בהוצא עשו. כן, כמו שאומרים, גרסאות חלוקות בדבר. וכנראה, נחיד דקה אחת, הרמב״ם גרס, עוגדו באגודה של ירק, לא כאגודה, באגודה של ירק. אדם שלא עשה מערב יום טוב את הלולב שלו, מה יעשה מחר? כתוב מכתוב בגמרא, עוגדו כאגודה של ירק. מפרש ראשי, כורך כריכה אחת, מכניס שתי הקצוות. יש גרסה בראשונים, עוגדו באגודה של ירק. כלומר, ייקח דבר שראוי למאכל בהמה, אגודה של ירק, עליהם מזה, הוא עדין מהלולב, אבל הוא עדין יש לו ירקות אחרים בצד, ויקשור אותו קשירה רגילה. כן, כמו שאומרים, מחלוקת ראשונים, בגרסה בגמרא, בהלכה עצמה, הריף והראש, כאגודה של ירק גורסים, כמו רש"י. הרמב״ם כנראה גורס באגודה של ירק, כמה ספתא כתוב, נותן ממנו שרבית, אז זה כל זה מתאים לשיטת הרמב״ם, שאומר לנו שכאשר אדם, כאשר אדם קושר בדבר שראוי למאכל בהמה, מותר. ואילו הריף והראש עושה. יש לנו כלל, כותב מרן בית יוסף, בהקדמה שלו, אומר, איך אני אחראי את ההלכה? כל כך הרבה פוסקים, כל כך הרבה דעות יש. אומר, וקיבלתי, הדבר הנראה לי יותר, לקחת, לפסוק עמוד רוב מתוך עמודי ההוראה. ידוע הדבר המפורסם, שבארצות ספרד נהגו לפסוק מדורי דורות, עוד לפני מרן, כמו הריף, הרמב״ם והראש. למה? הריף הוא הראשון מהפוסקים שעשה הלכות פסוקות. עד הריף, כולם זה, כמו שאומרים, היו פרשנים, תוספות פרשנים, הראשי פרשן, פרש את הגמרא. מי יודע, הגיע להלכה או להפרש אחרת. עד שאומר לו, הלכה למעשה. הריף, הוא היה חלוץ הראשון, שלקח את הגמרא עצמה, והוציא ממנה הלכות, וכתב רק הלכות. מה שפלפול לא הביא. מה שלא נוגע להלכה, לא כותב. מה כותב לנו? הלכה למעשה רק. אז כל נחית לפסק הלכה. נחית, הוא הראשון שכתב ספר, נחית לפסק הלכה. רבו יצחק אלפסי. חרב, אחרי קרוב לכמה דורות, 400 שנה, שנו הרמב״ם עליו השלום. הרמב״ם עשה לנו חיבור יוצא מן הכלל, אין כמו בכל העולם כולו, כמו שהמליצו עליו, ממשה עד משה, לא קם כמשה. בזמן משה רבנו שתורה ניתן התורה שבכתב, עד הרמב״ם לא היה מי שתורה כתב כל כך בצורה ברורה כמו הרמב״ם, כמו רבנו משה במאמן עליו השלום. כתב כל הלכה בשפה ברורה, בצחות, בהכרעה חותכת, בלי שום ספקות, שום דבר, זה הרמב״ם עליו השלום. וכל הדינים כולם אסף אותם בסבר חיבורו, שקרא לו 14 חלקים, יד החזקה. יד החזקה. בכל היד החזקה זה הסיום של ספר דברים. אז זה ספר של הרמב״ם, הוא המשיך את הפועלו של משה רבינו עליו השלום. ספר עצום, הרמב״ם עליו השלום. ספר עצום, מה היינו עושים בידי הרמב״ם. אז הוא, כשספר שלו נתפס, בדורו היו ויכוחים איתו, לא כולם הסכימו לו. היו גם קצת קנאות, קצת עניינים, שבשמיים, כל מיני, כידוע הדבר. הצרה הפריעה קצת. קסנאו אותו, רדפו אותו, עד כדי כך שמול העיניים שלו, שרפו את הספרים שלו. ואמרו לו, מה כבודו אומר על זה, התלמידים שלו? אמר, אל תפחד. האמת תנצח בסוף. לא ישרפו, לא השרפות, ולא ההפגנות. ובסוף, אפילו המתנגדים שלו, תלמידיהם לומדים בספרים של הרמב״ם. היום יש מי שיכול, לא פותח ספר הרמב״ם, אין דבר כזה בעולם. אפשר בלי הרמב״ם לדעת, לפי משך כל דבר. בני ספרד, קיבלו את הרמב״ם לרב עליהם. שהגיע ספר הרמב״ם, כל כך פשוט, כל כך ברור, אז אמרו, זה המורה שלנו, לא צריכים ספרים אחרים, ברוך השם. כמעט כל ארצות ספרד, מפרס ועד צפון אפריקה, כולם קיבלו דעתו של הרמב״ם עליהם. זה מראה דאתרא זה הרמב״ם. אחר כך, יש בספרד עצמה, בארץ ספרד, שם היה כל עדות ספרד העיקרית, הראש הוא אחרון הראשונים, הפרש בינו לבין הרמב״ם קרוב ל-600 שנה כמעט. הוא היה אשכנזי בעיקרו, הוא ברח מהגזרות הקשות שהיו בצרפת, ברח לספרד. והספרדים אין להם אפליות. היה גאון אדיר, היה גאון אמיתי, שמו אותו, אחרי שנפטר הרשב"א, מינו אותו ראש עליהם. אמרו, הראש יהיה הראש שלנו. הוא ראש תיבות, רבנו אשר, הוא גם כן יהיה ראש וקצין. לך יהיה לנו לראש וקצין עלינו. ושמו אותו לראש עליהם. הראש מלך בספרד אחרי הרמב״ם. וגם הראש, הוא ראשית יש לו כוח של בטרה. הוא מאוחר, הוא ראה כל מה שקדם לו, כל הראשונים, ועשה ספר פסקים. כמו שאומרים, יותר טוב, יש פה מעלותה יותר מאשר הריף, שהוא גם ראה את הריף, גם חכמי תוספות, וגם עשה, כמו שאומרים, הכרעה ממוזגת ממה שנראה, כל הראיות שיש, ועשה הכרעה. אז בספרד נהגו לפסוק כהר הראש נגד הרמב״ם. כי ביחס להראש, להרמב״ם, הראש יותר מאוחר, כאילו יותר בטרה, אחר כבטראי. אבל בארצות הערב, שקשות הספרדים, נהגו לפסוק כהר הרמב״ם נגד הראש. מרד מה עשה? אמר, אני אעשה הכרעה. שתיים כנגד אחד. יש לנו הריף, הראש והרמב״ם. אז במקום ששתיים הם, יש להם דעה אחת, הלכה כמותם. במקום שלושתם, כל שכן. במקום שאין, לא גילו דעתם, או שזה אחד כנגד אחד, אז נלך כשאר הפוסקים, נראה מה יגידו, הרן, הרשב"א, הטור, יש פסוק על פי דעת רוב פוסקים. מהאדון שלנו, יש לנו הריף והראש. שניהם פסקו שאסור לקשור את הלולב בהוצה. ביום טוב. אני צריך לקשור את זה מערב יום טוב. אם לא עשה ערב יום טוב, עושה עניבה, או שעושה כריכה, מכניס שתי הקצוות. הרמב״ם, לא, קשר שראוי למאכל בהמה, אפשר לקשור אותו. כן, הרמב״ם עומד דעת מיעוט נגד הריב והראש, שני עמודי ההוראה. איך צריכים לפסוק? דעת הריב והראש. באמת, מרן השמיט את הדין של הרמב״ם בהלכות כושר. לא כתב בדיני כושר בשולחן ערוך, הביא את זה בית יוסף. לא כתב את זה בשולחן ערוך. שמותר לקשור כל קשר בדבר שראוי למאכל בהמה. לא כתב את זה. גם בהלכות סוכה, בסימן תפרש נון א', מרן שמע מביא דברי הריף. ואמר לא בהדיה, אבל אמר ככה. כיוון שאי אפשר לקשור שום קשר גמור ביום טוב, לכן יעשה קשר עניבה. אם איתה, למה אפשר לקשור? אם יעשה בלולב, בהוצה, כמו שעושים כולם. משמע שאפילו עושה בהוצה, אין מה לעשות. מרן פוסק מודע את הריף. הם פסק בספר ערך השולחן, רבי יצחק טייב. ככה הוא הוכיח במישור, שדעת הריב והראש לאסור, כמו שם הכפות מרים, שכדעת מרן, כן פסק לאסור. ככה פסק רבי חיים פלאצ'י, בספר מועד לכל חי, שביום טוב, אפילו הוא עושה את זה בהוצאה, אפילו הוא עושה את זה בעלי הלולב, אסור לקשור קשר שקיים. מפני שאחרי הכל, זה קשר. ואיך פתנו שראוי למאכל בהמה? ככה פסק בספר בית מנוחה, בית השואבה. אם שהרב חידה לא דעתו ככה, הרב חידה בספר קשר גודל כותב, שביום טוב, אם לא עשה אני מערב יום טוב, אז יקחת את המעלולה וזה עלה, ביקשו אותו קשר גמור, שזה לא ראוי למאכל בהמה. פוסק כמו הרמב״ם, פוסק כמו הרמב״ם. כל מקום להלכה, יש להחמיר בזה, כפי שנוגע בית רבנן, כיוון שמו שאמרתי דעת, מרן כך משמע, כך דעת הריב והראש, לכן למעשה יש להחמיר בזה. ולכן קשר שייך גם בדבר שראוי למאכל בהמה. אבל יש לצרף לסניף, לא כל דעת הרמב״ם בלי ספק, עמוד ההוראה. אבל הלכה למעשה יש להחמיר בזה. לכן גם אדם יש לו דבר כזה שעומד ראוי למאכל בהמה, אסור לקשור בשבת, קשר שהוא עומד להתקיים, כמו שאמרנו יותר משבוע ימים. אדם עושה עניבה, לא קשר, לקשר של עניבה, אז אפילו עושה להתקיים לעולם מותר. רק נחלקו הפוסקים, האם זה קשר של עניבה שבלי קשר אחד תחתיו, או האם קשר אחד תחתיו. יש אומרים שלא התירו קשר של עניבה, אלא שהוא מתחיל ישר לעינוב. קח שתי הקצוות ועושה עניבה ישר. לא היה קשר אחד למטה, לא היה כריכה אחת למטה. יש אומרים לא, אפילו היה כריכה למטה מותר. למעשה, כיוון שזה מחלוקת בין הפוסקים בדבר, אז אם זה עומד להתקיים יותר משמונה ימים, יש להחמיר בזה. אם זה עומד תוך שבוע, יש אפשר להקל בזה. שתוך שבוע, כמו שאמרנו קודם, זה נקרא לא עומד לקיימה. כלומר, בסיכום, קשר שהעניבה שמותר, זה בלי קשר אחד תחתיו. עניבה ישר, בלי קשר תחתיו. אלא אם כן עומד להתפרק ביומו או תוך שבוע, כמו קשר שנעליים. אנחנו עושים העניבה, אנחנו מפרקים אותו מיד שבאים הביתה. זה לא עומד להתקיים יותר משבוע, יותר משמונה ימים. אבל אם זה עומד להתקיים, הקשר הזה, יותר משמונה ימים, שמונה ימים ואילך, ויש קשר אחד תחתיו, אז לא יעשה העניבה. אמרתי לכם שבוע שעבר, לפעמים, בסוף התורה של אשכנזים, יש להם, עושים כריכה. אז אם למשל אתה יודע שספר הזה, יש להם שם הרבה ספרים, וספר הזה לא יקרה בו בשבוע הבא, יקרה בו עוד חודש, יקרה בו עוד כמה זמן מסוים, אז לא יעשה תחתיו קשר ועניבה, יעשה עניבה בלבד. אם אחד מלפף בשבת, לתולדת כושר. לא רק אם אדם כושר, גם אדם שעושה ליפוף. אדם שהוא פוטל. הציצית שזורה. כמה חתיכות? אחת כפול, אנחנו עושים 8. כפול 8. כל חוט, עושים 8 חוטים. אני לוקח חבלים ביחד, פוטל. עד שעושה חבל עבה. הפוטל הזה שעושה את הפיתולים האלו בחבל, תולדה של כושר. זה כמו כושר. כי בסיכום, הוא קשר אותם ביחד. הוא לא קשר בצורה שקשירה, אבל זה פיתול, הרי זה עומד, בתנאי שזה לא מתפרק. עשה את זה בחוכמה, באומנות, שזה נשאר ככה. השזירה. לא, הפוטל זה, זה כושר. הפוטל זה כושר. זה לא עורג. עורג זה משהו. הפוטל זה כושר. אך אני זוכר. אולי טעיתי, תכף נסתכל. לא, הפוטל חבלים זה משום כושר. אם יש לו חבל והוא מתיר את הפתיל שלו, הוא עושה שוב כמה חבלים שיהיה לו, מתחיל לפתוח אחד אחד, זה חייב משום מתיר. עכשיו, יש לנו בשבת, כן? יש לנו בשבת, היום יש הרבה מוצרי מאכל, עוגיות וזה, לוקחים כזה, מין כזה סרט על, 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 על חוט של ברזל, פלסטיק שמורכב על חוט של ברזל, לפיפים, אחד, שניים, שלוש, עושים לפופים. כן, מהעוגיות וכל מיני דברים כאלה שרוצים לשמר הטריות שלהם. יש כזה מין פלסטיק כזה, ש... או נייר, ולמטה יש פנים, יש ציקות של, של מתכת, ומפיפים את זה ככה, חזק כמה פעמים, עושים ליפוף. אז זה, יש לו שם של כושר, כי זה מתקיים. הרי זה, כבר שזה מתכת, אז זה לא גמיש. כשאתה מקפל אותו, הוא משאר מקופל. אז אם אדם עושה דבר כזה, בשבת, על דעת להתקיים יותר משמונה ימים, אסור. על דעת להתיר את זה תוך שבוע, מותר, אין בזה שום בעיה. בדיוק כמו כושר, דינו כמו כושר. הפוטל, דינו כמו כושר. אז אם הפתילה הזו, כמו שאומרים, זה תוך שבעה ימים, מותר. בא אדם קנה חבילה של עוגיות, פותח אותה. רוצה להתיר את הפתיל שפתלו אותו בבית חרושת. מותר או אסור? תשובה שזה מותר. כשהם פתלו אותו, לא היה להם שום מחשבה. לא חשבו לא שבוע, לא שבועיים, לא יום ולא יומיים. עד שמי שירצה יפתח ויקח. אתה תרצה שבוע, שבוע, אתה תרצה חודש, חודש. הסוגרים, לא היה להם שום מחשבה. הם לא סגרו את זה בכלל לעצמם, הם לא בעלי הבתים. הם סגרו את זה כדי שאנשים ישבקו את זה. אז נגיד למשל, אם אני יודע, אותו בית חרושת, שזה ישבקו אותו רק עוד חודש, יישאר אצלנו במחסן. זה לא מצוי. יש סחורה שכבר טריה, יש מאכל, יישאר במחסנים. אין דבר כזה, זה יתקלקל. לא מסתבר. אבל אם נגיד דבר כזה ידוע, אז זה אסור. כי סופה שבוע חודש יישאר סגור. אבל אם נגיד, כמו שאומרים, מפעל שמייצר ומשווק, אז מאיפה אתה יודע מתי יתירו את זה? אולי יקנה את זה מחר אחד ויוכל לפתח את זה מיד? אז לא הייתה מחשבה מסוימת שמי שקשר את זה על דעת איזה זמן. לכן, אם כשאני קונה את זה, יכול לפתוח את זה. כשאני קושר פעם שנייה, אני צריך לדעת מה דעתי שלי. על דעת יישאר שם יותר משבוע או לא? אם על דעת יותר משבוע, אני לא אעשה. לא אעשה פתיל. אם על דעת שקיים תוך שבוע, תפתור את זה מחדש. או תעשה אפילו קשר, זה דבר. אז סיימתי דיני כושר. אחרי מלאכת כושר, יש לנו מלאכת קוריאה. קוריאה, סליחה, תופר וקוריאה. במשכן, מה היו תופרים? את היריעות. היו תופרים, תפרו אותם יחד, את הבגדים של הכהן גדול שעשו, את הפרוכת, הרבה דברים שצריכים תפירה. מה זה תפירה? תפירה זה אדם מחבר שני בדים, ביחד, או שני דברים רכים. זה מעשה, מלאכת התפירה, זה בדיוק כמו מלאכת בונה. רק מלאכת הבניין זה בדברים גמישים, כמו עצים, חרסים, זכוכית, דבר שישה לקפל אותו. זה קשיח, גמיש, כן. ואילו, מלאכת התפירה היא בניין בדברים שהם רכים, מתקפלים. בד, נייר, ניילון, כל הדברים האלה שהם סוגים שהם רכים, יש בהם שם של תופר. אם אדם עושה איזה כלי, איזה משהו, לאו דווקא בגד. לאו דווקא בגד. כל שעושה מזה דבר לשימוש. לא יעשו משום בונה, משום עושה כלי, יעשו משום תופר. אפילו שזה מעשה אותה פעולה, הוא עשה פה כלי. עכשיו אתה הבנת למה לא משום בונה שם, וגם בציצית? מבין? לא משום בונה? זה צריך, משום בונה, צריך דבר כזה שיש בו, כמו שאומרים, דומה לבניין של כלים, כמו מזבח, כמו ארון, דברים שהם בניין. אבל כשאדם עושה דברים רכים, לא נקרא בונה, נקרא תופר, נקרא מדביק. אז זה מלאכת תופר. ההבדל בין תופר לבין 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 כושר. בתופר תחבר שני גופים שהיו כל אחד לעצמו ביחד, תחבר אותם ביחד, זה ליצור מהם משהו. בכושר אין הנקודה בעל החיבור, אך כאילו בזבע עצמו יש פה איסור כושר. אין העניין בגלל שהוא מחבר את א' עם ב' בכושר. אלא הבעיה היא, כי גם אחרי הכל הם לא קשורים, כי גם כשהם מחוברים, כמו שזה בקשירה, אז כאילו לא מחוברים. כי קשירה זה אפשר גם לפתוח, זה לא כמו תפירה, שזה כמו כשנחפור מגוף הדבר, לא כמו הדבקה. ככה הלכה. מדם לקח, למשל, תלית, תלית,
שיש כמו שם
ככנף שמולים, כנף מרובו, ועשה ממנו עיגול,
קשר.
לא תפר.
קשר.
זה נקרא שלוש כנפות? לא. למה? קשירה, עומד, בליפת עומד, להתיר אותה. ממה שלא גזר, הוא לא תפר, מוכיח שזה אותו עולם, לא דעתו להשאיר ככה לעולם, לא בקשר. אז זה לא כמו ארבע כנפות, ברורות. כדי שייצר ברורה כנפות, צריך עוד לגזור, או לחבר ולתפור. לעגל את זה ולתפור. תפירה זה מה שהוא עושה בגוף הדבר. טוב שכושר, אין המהות שלו לחבר דברים, זה לא נכון. לחבר זה בצורה שמחברים בתפירה או הדבקה. זה מלאכה אחרת. זה עצם הקשר. אבל אם אני אשים פה רק סיכות, אתפור את ה... אשים את ה... את ה... את ה... את ה... את ה... את ה... את הכיס, אתפור אותו לבגד עם סיכות בלבד, זה כולם מבינים שזה יכול אפשר בקל להוציא אותו, זה לא חיבור אמיתי. לכן מלאכת התופר, כדי לאסור מן התורה, צריך שיהיה חיבור גמור שרגיל בו. דהיינו בבדים תפירה, תפירה של חוט, ובניירות הדבקה. אחד יעשה הפוך, ידביק בדים ויתפור ניירות, זה שינוי. מי תופר ניירות? זאת אומרת, מדביקים ניירות. היום בדים כבר מדביקים קצת. היום יש, כן, יש המצאה, משתנה, גם זה דאור הייתה. אבל כל פעמים, עיקר הבדים, רוב הבדים, אי אפשר לשתבק אותם, צריך לתפור אותם, שיתפס טוב, צריך לתפור. הם עושים מכפלות, אז לא, כבר לא תופרים. יש להם דבק מיוחד, זה מגהץ, וזהו, ככה נדבק. זה מכפלות רק. אבל חבר שרבול, כולם יתפרו. ומחל עושה בדבק הזה, שום דבר, זה מדרבנן, לא מן התורה. למה? זה לא דרכו בכך, שינוי. אבל מחל נדביק נייר, זה מדאור הייתה. למה? זה דרכו בכך. מה שדרכו, גם שרבולים מודבקים. חדש זה. טוב, זה עוד הגיע אלינו. טוב, אני בינתיים, אני אומר את ההלכה לפי מה שעד עכשיו אנחנו מכירים. איפה אוסטרליה? לא ראינו אותם עוד. באירופה. באירופה, זה יגיע פה עוד כאן. ומה הרוויחו בזה? שלא יהיה תפירה, מה בכך? רוצים לעקם את העולם? תעזור, נו. שטויות והבלים. העולם אוהב חידוש, זה הכל. נפש האדם נתפעל מן החידוש. רוצים כל פעם למציא משהו חדש. אפילו שהוא תראה את הישן יותר טוב, זה לא חשוב. ככה רוצים לחדש. חדש בטובו בכל יום. כשאנשים יקנו משהו חדש, יתפעלו. זה תמיד החדש ויותר טוב מהישן. אם אדם לוקח בשבת ורוקם בחוט, על גבי בד, על גבי בגד, הוא לא עובר משום איסור של תופר. תופר צריך שיחבר בחוץ שתי חלקים, שתי בדים, הופך אותם לאחד. אבל אם אני תופר על הבד, אם אני תופר על הבד עצמו, כמו רקמה, שעושים רקמה, זה לא משום תופר, אלא משום כותב. אם זה יש שם עניין של עושה תרשים יפה, או עושה איזה ציור, רקמה, אז זה אסור משום כותב מדרבנן. התורה אין בזה כתיבה בכך, זה לא כמו כותב בדיו שהיון, כמו שאומרים, הוא נדבק טוב טוב בקלף ונעשה אחד עם הקלף. פה זה כאילו מודבק על, זה כאילו תפור על. זה נקרא במסכת גיטין, הכתב הזה, כתב אנדרוטיכי. זה כתב כזה של רקמה. שתי עטרוב הפוסקים זה מדרבנן. בשבת גם כן, שם לגבי גט. כל פנים, לא יהיה אסור משום תופר מן התורה. ואדם רוקם בשבת, למה? הוא לא תפר. הוא סך הכל שם את החוט על הבד. תפירה זה מחבר שני חלקים עם משהו. כאשר אני, רק אני לקחתי, עשיתי פה תפירה על הבד עצמו, זה רק איסור, שם זה אסור משום במקרה ההוא, זה מדרבנן מצד איסור של כותב. אם זה יהיה לייפות איזה כלי שכבר נמצא, למשל, יש לי כבר חליפה, או אישה יש לה כבר סמלה, ועושה שם איזה רקמה, כדי שתהיה הסמלה יותר יפה. איזה פרח, משהו כזה, לנוי. זה לא אסור משום כותב, אסור משום מכה בפטיש. כי המטרה היא לייפות את הכלי. כמו שהמראה אומרת מסכת שבת, העושה צורה בכלי לנאותו, היה משום מכה בפטיש. מה שדיברתי קודם, זה כשהוא עושה רקמה ליופי, שעושים תמונות מרקמה. שם אין המטרה בשביל ליפות איזה כלי, אלא לראות אחרי זה תמונה יפה. אבל אם עושים על איזה בגד רקמה, כדי שהבגד יתייפה, יש בזה איסור תורה ממש. אבל לא משום כותב, ולא משום תופר, משום מתקן כלי. גמר מלאכה שמכה בפטיש. הוא עכשיו ייפה אותו יותר את הכלי הזה, ונעשה כלי יותר יפה. איתר אותו בעיתורים יפים, אז זה משום מכה בפטיש. תופר, תזכרו עוד פעם, רק כאשר מחברים שתי חלקים, והופכים אותם לאחד על בית תפירה. אם חסר התנאי הזה שאין שתי חלקים, זה לא נקרא תופר. זה נקרא לחפש מנחה אחרת. או זה יהיה מותר. אם אדם לוקח נייר, ומדביק אותו, כמו שמדביקים מודעות. עם דבק, מדביק מודעה על הקיר. אמרתי קודם, שמצד איסור של בונה זה בדבר שהוא גמיש. איסור תופר בדבר שהוא פה יש לנו בעיה. הקיר הוא קיר, העמוד הוא עמוד, הנייר הוא רך, עשה אדרגון, עשה כלאיים משניהם יחד, הלך הדביק נייר רך על גבי קיר. איזה מלאכה זה? תגיד לי תופר, תגיד לך תראה מה, הוא תופר את הקיר? אפשר לתפור קיר? נכון, הוא חיבר פה למעשה בין הנייר לבין הקיר על ידי הדבק. קצת תופר, מה, הוא תפר את ה... את ה... את ה... את ה... הוא הדביק את הנייר בבו, וזה עשה... זה תופר, 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 זה דבר רך. יצא מזה בסוף. תגיד מצד איסור בונה. איסור בונה, אבל זה נייר. זה לא קרש, זה לא דבר שהוא גמיש. זה נייר. וגם, איסור בונה שייך דווקא כאשר, אחרי התיקון, אז יצרתי משהו, כלי שימוש. הוספתי משהו על הבניין. פה מה הוספתי על הבניין? עכשיו נעשה קיר יותר יפה? מה פתאום? מה זה קשור לקיר יותר יפה? זה יותר יפה לשום דבר. זה לא המטרה של ההדבקה של המודעה כדי לייפות את הקיר, כמו שם איזה מסמר או שם איזה משהו כדי להשתמש בו. סך הכל המטרה היא שאנחנו נקרא, סך הכל בתור שישען עליו, שיעמוד עליו. אין לו שום עניין שזה ייפה את הקיר או משהו כזה, שחיים ושום בונה או מכה בפטיש או משהו כזה. כן, מה האיסור שבדבר? באמת אין בזה איסור תורה. אם אחד מדביק מודעה, אין בזה איסור תורה. רק מדרבנן, משום שדומה לכותב. כותב הרב מגן אברהם, אדם יש לו אותיות, שם אותם בסיכה או משהו, או יוצר מהם איזושהי מילה, או אפילו יש לו מילה שלמה, אבל היא מדביק אותה על מקום אחר, קובע אותה על מקום אחר, שלא תזוז, אז זה דומה לכותב, כותב מדרבנן. אין בזה איסור תורה בכלל. אז אם אחד, למשל, מוצאים הודעה מודבקת, והיא לא נקראה, רק הוא עושה הכל, הוא הוציא אותה מהקיר, הוציא אותה מהתלש, כן, לא קרא אותה, אם קרא אותה זה עוד בעיה, לא קרא אותה בכלל. יצאה, ההדבקה שלה עם הקיר, הוציא אותה. אז זה למעשה עבר איסור דה רבנן משום מוחק. וההפך של הכותב. מזה הכל. לא כותב מהתורה ולא אורג ולא מבונה ולא סותר. למה? כי זה לא היה בניין פה. ולא היה פה, כמו שאמרתי, תפירה. היה פה סך הכל שאדם יקרא. אילו, את הכתב הזה יעמוד לו מול העיניים. זה הכל. זה כל המטרה שהייתה כולה. הכתב כבר היה כתוב מערב שבת. לא כתבו את זה בשבת. עשו פעולה שכתב הזה ידבוק שם על הקיר. אז כאילו, דומה מדרבנן, כתבו אותיות על הקיר. לא כתבו אותם על הקיר, היו בכתובות. זה עשו מדברי סופרים משום דומה לכותב. נמצא שיש הרבה פעולות דומות אחת לשנייה. אתה יכול להגיד בקל, זה מדביק, זה... לא, אין. לא הפעולה קובעת. הקובע זה המהות שבדבר. אפשר אדם ידביק דבר, פעם משום כפטיש, פעם משום כותב, ופעם יהיה עשו משום תופר. ופעם יהיה עשו משום בונה. אם זה היה למשל עץ, הדביק עץ בעץ, משום בונה. אם זה היה למשל בד, נייר בנייר, משום תופר. אם זה בונה, אם זה היה עץ בעץ. חכה. ואם זה היה, כמו שאמרתי, נייר בקיר, אסור מתאמן משום תופר, משום כותב. לא תמיד הפעולה קובעת. הקובע בדבר זה המהות. אתה צריך לסדר מה הוא עשה בסיכום. מה הוא יצר בסיכום? יצר בגד, יצר כלי, יצר כתב, מה יצר? זה קובע את המלאכה. כל זה כמו שאמרתי, כדי לדעת ההלכה באמת. אבל כל הדברים האלה כולם אסורים, זה לא אכפת לך משום מה אסור. למה אין נפקא מינה בדבר? הכל אסור. אבל כדי לדעת שזה דברים מחודדים בפיך, נדע איזה מלאכה עשינו באמת, אם נעשה כזאת מלאכה, אז פה משום כותב, פה משום מוכר, פה משום בונה, פה משום תופר. מגנט אין שום איסור. הלל שבת עשה כתיבה. אני חיפשתי קודם איזה מלאכה עשה אותו אדם. תפר? לא. בנה? לא. אז מה עשה? כתב. כתב? לא כתב. כתב מדרבנן. מדברי סופרים דומה לכותב. כיוון שהמעשה, האותיות לא עמדו על הקיר לפני שבת. והוא עכשיו לקחו את האותיות, שם אותם על הקיר. כאילו לקח דיור ושם אותיות. אבל שם הוא עשה כתיבה ממש. פה הכתיבה הייתה מוכנה. לכן זה מן התורה לא אסור. אבל אסור את זה חכמים מדברי סופרים. לכן אסור להדביק מודעות בשבת. להדביק שטיח? מה זה שטיח? מה זה? על הרצפה? בונה. הוא רוצה לייפות, זה כמו שם רצפות. מה המטרה שלו? המטרה שלו לייפות את הרצפה, או לתקן את הרצפה. אדם שם שטיח, PVC, מדביק אותו על הרצפה בשבת, חייב משום בונה. למה? כמו שאדם עושה משהו על הבניין. כמו אחד לקח איזה, למשל, איזה, נכן אם אדם שם טפטים, שם אותם על הקיר, חייב משום בונה. צבע זה משום צובע, או לא צובע, הצבע כבר מוכן בטפט. מה עשה? הדביק אותו, בשביל מה? לייפות את הקיר. המוסיף על הבניין, אינה אותו לייפותו, חייב משום בונה. כן, זה משום בונה. אבל אם זה היה מודעה, המודעה לא תייפה את הקיר. אז אין לו מטרה לבנות או לייפות. מה המטרה שם? המטרה שם, משום שאני אקרא את המודעה. אז זה גדר של כותב. אבל זה בראי הכתוב, זה עשו מדברי סופר. דומה לכותב. כמו אדם מחבר אותיות, ושם אותם בסיכות, עושה ויוצר איזה מילה. עשו משחקים של ילדים, פזל. לא, עשו כל מיני צורות, ומפילים את זה. אחר כך הילד צריך לבד, מהמחשבה שלו, לבנות את הציור. פזלים, כן, כל מיני פזלים. אז אם זה על כזה משטח, שזה לא נדבק שם, שום דבר, אז ככה הכל ייפול. מסדרים את זה, זה בסדר. אין שום איסור בזה. אין שום דבק, שום דבר. אבל לפעמים יש מסגרת, ואחד נדחק עם השני טוב טוב. בסיכום, אם אתה תפוס אותו טוב, הוא יתפס טוב. כל אחד בחוק בחברו, אז זה אסור משום דומה לכותב. זה כמו אחד, אותו אחד שהדביק את המודעה על גבי הקיר. לא אותיות, זה ציורים, אותו דבר. מותר לצייר בשבת? אז זהו, אותו דבר. ציור ואותיות דיינו, רק זה... למרות שהציור קיים, בדיוק כך. מדרבנן. כן. אז תלוי איך הם דבוקים. אם נדבקו בקריחה, דבק נפל עליהם. אתה רואה דבק מדביק אותם. שכרחו את הספר, הרי שמו דבק בקריחה. אתה רואה הספר הזה פה, דבוק הדפים. מה זה דבוק? בקריחה שמו דבק, אז אני אדביק שתי עוד דף אחד בקצה. אני רוצה שבת לפתוח אותו. אני פה כתוב משהו, רוצה לקרוא מה כתוב. אני אפתח אותו. הנה, אפתח. למה? זה, כמו שאמרנו, נדבק בלי כוונה. אם הדביקו אותו בכוונה, כדי שעשו מזה איזה כלי או מעטפה או משהו, אז אם אני אפרק אותו, אני חייב בשום קורע. אם זה עמד לבנות, אם זה על מנת לעשות איזה פעולה אחרת, חייב מן התורה. אם לא, מדרבנן. אבל זה בלי כוונה נדבק. זה לא הדביקו אותו במחשבה מסוימת. זה נדבק, נפל דבק ונדבק. לכן אין שום איסור בזה. לא הייתה שום מחשבה בהדבקה שלו. אז זה לא נקרא כאילו מודבק, כאילו מופרד. אבל אם החיבור שלו מחמת, שלפעמים, זה צריכים לקרוע. למשל, הנייר מחובר יחד. כן, לא חתכו אותו, הרי זה בגיליונות שלמים, מקפלים אותם. הרי זה במכונה, חותכים, נעשה לך דפים דפים. אם נגיד, שחו איזה גיליון אחד, או שזה פספסו אותו, אתה פותח בשבת, רואה דף כן, דף לא, מה זה? מחובר, אתה רוצה לגזור אותו אפילו ביד. אסור משום מכה בפטיש. אם אתה עושה במספריים, אסור מדאורייתא. אתה עושה ביד, אסור מדרבנן. אבל בין זה, בין זה אסור. למה? זה גמר המלאכה. הרי הספר לא יראוי עד שלא יגזור אותו. עד שלא יראוי לגמרי. אתה עושה פעולה בגוף הדבר. זה כאילו אתה מיישר, אחרי שנגמר הספר, אתה מיישר אותו, עובר פיניש. עושה איזה יופי או משהו כזה, זה אסור משום מכה בפטיש. אז אתם רואים עוד פעם. פעולת קריאה, פעם משום כך, פעם משום כך. תמיד לא הפעולה קובעת, המהות קובעת. מה נוצר אחרי הקריאה הזו? נוצר כלי, שהוא מכה בפטיש. לא נוצר כלי, אני סותר כלי. היה מעטפה, פרקתי אותה. מודבקת יפה, הנה יש פה דוגמה, לא מודבק. למשל יש לו ספר, מודבק, יפה, קראו, בא אדם מתחיל לפרק מההדבקה. זה קורה. אם הוא עושה את זה, מתקן את זה יותר טוב, אם הקריחה לא טובה, הוא נחליק קריחה חדשה. קורה, עמד לתפור. אז זה אסור מן התורה. אם מטרה יש לך הכל קצת בשביל לקלקל, אסור מדרבנן. כל הקוראה, הקוראה אסור מדרבנן.
יש
בפטנטיות
שיש שם חזרת בשבת,
אבל הם לא מחברים את זה בשום דבר.
מחברים?
לא, אבל לא, לא מחברים את זה למשהו, לאיזה נייר. יש לך נייר? יש לך איזה נייר בכיס? תכף אני אסביר לך, מה אני אגיד לך? יש דברים שצריכים לראות. אני יכול לקרוא על זה. פה כתוב א', פה כתוב ב', ג', ד'. אני עושה מזה שם. נגיד ג', ד', זה גד. אחד עלי התורה קוראים לו גד. מה אני עושה? מחפש ג', מחפש ד', שם ג' על ד', כמה תרם? 100 שקל. שם תחת זה 100 שקל, שם לי בריבוע שלו, או בעטפה. זה משהו, אופי הוא שם פה סיכה. בסיכום, איפה, מי שרוצה לקרוא יכול לקרוא משהו? לא יכול לקרוא שום דבר. צריך לפתוח אותנו לקרוא. מה עשית? מה תפרת? מה כתבת? אבל אם נגיד ייקח איזה בריסטול, אילו איזה מחברת למשל, ייקח ג' לשים אותה בסיכה. ג' ד' לידה ד'. שתי מחבר אותם בסיכה לאותו מחברת, עשו מדרבנן. למה הוא, עכשיו מי שקורא יקרא גד. לא יודע מה זה בחירות, מה זה שתתיע, נגמר הבחירות. חלס נגמר הבחירות. תפוס מהדבקה, עשו. זה הגיבר מלאכה, אפילו קודה אחת. למה זה סיימת המלאכה? זה כתוב במגן אברהם, מי יחלוק על זה? זה פשוט ככה. אז מה? אז מה? הכותב, כתב שלא מתקיים, מי אמר שזה מותר? כי כתב שלא מתקיים, גם כן אסור מדרבנן. אסור מדרבנן. אסור מדרבנן. שבוע הבא בעזר השם, אני נדבר בעיקר במלאכה הזו. השם זה רק הקדמה למלאכה של תופר. עיקר הכללים וההלכות, שבוע הבא. הגמרא אומרת למסכת ברכות בדף נון, תנו רבנן, מברכותיו של אדם ניכר אם הוא תלמיד חכם או לא. איך? כיצד? רבי אומר, אדם שאומר בקטע מזון, קטע זימון, ברוך שאכלנו משלו ומטובו הגדול חיינו. ומטובו, הרי זה בור. למה? מה הוא אומר? הוא מטובו, חלק מטובו קיבלתי. לא כל טובו. הוא מצמצם את ההודעה. הוא אומר, ובטובו הגדול חיינו, הרי זה חכם. ובטובו, כל טובו. אני מודה להשם, ברוך שאחד משלו, ובטובו, כל הטוב שלו נתן לי. ושאחד מצמצם. ומטובו חיינו, חלק מטוב שלו קיבלתי. הוא מודה לו, אבל הוא מדגיש בהודעה מה שקיבל. קיבלתי חלק. אומרת הגמרא, הרי זה בור. זה אדם שהוא עם הארץ. אדם הזה שחל, טיפש, בור. בור בעם הארץ. שואלת הגמרא, איך זה? פסוק מפורש. ומברכתך יבורך בית עבדך לעולם. אם כן, ומברכתך. למה לא כתוב? ובברכתך. ומברכתך. מה זאת אומרת, הרי זה גמרא שם, זה בשאלה. כשאדם מבקש, מה יבקש את הכל? ואיפה לבקש הכל? אז יבקש חלק מהברכה. תן לי חלק מהטוב שלך. פה אנחנו הודעה, הודעה, אדם יודע על הכל הכל. ומה כתיב על חיית פיך והמלאהו? החיית פיך והמלאהו, כשבחור אומר, תפתח את הפה שלך ותבקש כמה שאתה רוצה ממני. כמה שאתה רוצה שלך לפתוח אותו יותר, תפתח אותו. ואני אמלא לך את הכל, מה שאתה רוצה, אני אמלא, תבקש את זה, וזה על חיית פיך. משמע שאפשר לשאול כל מה שרוצים. איך אתה אומר ששואלים צריכים להתבייש? הוא בדברי תורה. הוא לא מדובר שם לבקש פרנסה, בנים, עניינים, לא. תבקש דברי תורה. להיות צדיק, להיות תמיד חכם, ארחף פיך, אל תצמצם, אל תהיה ענב, אל תגיד, מספיק לי, שאני, שיהיה ככה, לא, לא, ככה הכי טוב שאתה יכול להיות, כמו שלמה המלך, שהתפלל, מה ביקש מהשם? חוכמה, חוכמה ביקש מהשם, חוכמה שאל ממנו, ביקש כמה שיותר, ארחף פיך, ומלאהו, תרחף פיך כמה שאתה רוצה, תמלא. זה מה אומרת מסכת ברכות? הם צריכים להביא את הגמרא. אדם שאומר, ומי טובו, הרי זה בור. באיזה אדם מדובר? שהוא קיבל או לא קיבל? אם מדובר שהשם נתן לו, והוא כופר בכפוי טובה, אז זה לא בור, זה רשע. הוא רשע. האדם שמקבל ואומר, הוא מטובו, מצמצם את אותה הודעה, אתה לא מתבייש, אתה כפוי טובה, יש בני אדם, עושים להם טובה, מביישים להגיד תודה רבה. אבל יוצא איזה חובה, שתי מילים ככה, במהירות ככה, זה יוצא איזה חובה. מתביישים להודות לאחר על הטובה, אדם עשה לחברו טובה. אדם שלא יהיה כפוי טובה, יודה לו, יכבד אותו. אז הוא כפוי טובה. אם מדובר בכזה אדם, אז לכן המראה אומרת, הרי זה בור. זה רשע, זה לא בור. הכוחנו מדובר באדם באמת מסכן, שלא קיבל מהשם. הוא אדם, עדיין עני, עדיין. הוא אומר, מה שקיבלתי, מה שאני מרגיש, אני אומר. אני מרגיש שקיבלתי קצת. אני עדיין עני מרוד הכל. מה אני אגיד לו, הוא בטובו חיינו. אם הייתי מקבל את כל טובו, הייתי מיליונר. מה אני קיבלתי עכשיו? אני עדיין אותו סנדלר, אותו נגר, אותו אדם פשוט. אז אני אומר מה שאני מרגיש. אני מרגיש, ומטובו חיינו. קיבלתי חלק מטובו של הקדוש ברוך הוא. לכן אני, אז אם כן, למה הוא בור אותו אדם מסכן? אם הוא משהו מרגיש, הוא אומר להשם. זה נקרא עם הארץ. להפך, השני שאומר, הוא בטובו, אנחנו לא משקר. הוא אומר, קיבלתי הכל, לא קיבל. עדיין אותו אדם פשוט, אותו אדם, איך להגיד, הוא בטובו, זה טובו של השם, אתה מצמצם את הכוח של הקדוש ברוך הוא, זה טובו של השם בלבד. אז הגמרא צריכה הבנה, באיזה מקרה מדובר? באיזה אדם מדובר שם? אחרי העיון נראה שמדובר עם אדם כזה שהוא קיבל קצת. הוא לא משקר חס ושלום. עם זאת, הוא נקרא בור. למה? כי המילה קצת או הרבה לא נמדד לפי מה שאדם חושב שמרגיש. אדם חושב שמגיע לו הכל. פעמים אדם צריך לחשוב בדיוק הפוך. לא מגיע לי כלום. אז אפילו שאני מקבל קצת, זה כבר יותר מדי. בא אדם אליי, נותן לי מתנה. מה הוא בשבילי? למה שיתן לי מתנה? אני מכבד אותו, אפילו נתן לי להגיד דבר של שטות, שעולה 10 שקלים, אני אגיד, תראה, אדם הזה, מה יש לו איתי? מה הוא מכבד אותי בכלל? מדוע? זה אוהב אותי כנראה. אפילו 10 שקלים, אני אעשה אותו אדמו. למה? אני מרגיש שהוא לא נתן לי, והוא לא חייב לי. זה לא נמדד קצת או הרבה, נמדד בקשר לאדם, מה אני ציפיתי מראש. אם אדם מצפה להמון, כמו שמגיע לו כנראה, אז הוא אומר, תראה, קיבלתי קצת, אז אני אומר, הוא מטובו. אז הוא אומר, הרי זה בו. מפני שבני אדם צריכים לדעת שדין השם, מה ששם מחלק להם לכל אחד ואחד, זה חלוקה הכי הכי שווה והכי הכי בחסד. כל אחד מה שמקבל מהקדוש ברוך הוא, לא רק שזה ודאי הוגן, אלא זה גם כן בשפע ובחסד. כמו שאומרים, לפנים משורת הדין. ודאי שאדם לא מקבל פחות ממה שמגיע לו. אין דבר כזה בעולם. יותר יכול להיות. פחות ודאי שלא. רק למה האדם הזה חושב שקיבלתי קצת? כי הוא ציפה להמון. כי המחשבה שלו מגיע לו עולם ומלואו. אז הוא בנה לו כזאת תיאוריה שהכל מגיע לו, שמקבל קצת, אומר, הוא מטובו חיינו. אז הרי זה בור. נכון, אתה מרגיש ככה. אבל עצם מה שאתה מרגיש זה לא טוב. הגוף הקשה. חברך, חכם, אומר, בונו של עולם, ברוך השם, מה שקיבלתי גם זה לא מגיע לי. אפילו קיבל טיפה. אומר, זה בשבילי המון. ממש, מה פתאום מגיע לי דבר כזה לך? הרי זה חכם. כל אומר, הוא בטובו, הרי זה חכם. הוא לא משקר. כי באמת הוא מרגיש, ודאי שמתן לו מה שמגיע לו בדיוק, הוא לפחות אפילו יותר. אז תלוי אם כן בהרגשה של האדם עצמו. הטעות היא הבסיסית, איך אותו אדם נעשה בו, כי הוא בנה לעצמו מחשבה קודמת, שהוא מגיע לו עולם ומלואו. כשהוא מתפלל להשם, אומר, אבינו מלכנו, תן לי כך, תן לי כך, הוא לא אומר את זה בתור עני שמבקש פתנת חינם. לא. מה חסר לי? ברוך השם, הכל אני עושה. אני עושה כל תרג מצוות, ככה כל אחד חושב. שאנשים שהם, ככה הצערה נותן להם לחשוב, הם לא חסרים שום דבר. הם מלאים עד השמיים. הם עושים הכל בסדר. הם מתפללים, הם לומדים, והם, אני יודע, שום עבירה לא עושים לפי שכל שלהם, ושום, הכל בסדר, הכל 100%. למה הצערה נותן להם לחשוב שכל מה שעושה הוא 100% בסדר. הוא לא מבקר את עצמו אף פעם, תמיד הוא 100%. אז אם ככה, והשם נותן לו עוד עונייה עני, או שיש לו איזה איסורים אחרים, אני אגיד, הוא בטובו חיינו, אני אגיד, הוא מי טובו. להפך, אני אקנטר עוד, בהודעה, אני אצמצם את ההודעה. מה ככה נתן לי רק ככה? זה מה שמגיע לי באמת. זה אסור. הרי זה בור ועם הארץ. למה בעיה אם קיבל ולא מודה לשקרן, זה הרי זה בור. כל אחד צריך לדעת שמה שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, לפחות זה מה שמגיע לו, אם לא יותר פי כמה וכמה. ככה זה האמת. ולכן מי שאומר, הוא בטובו, הרי זה חכם. איך דוד המלך אומר? מאשיב להשם, כל תגמולו יהיה עליי. דוד המלך אומר, איך אני יכול להחזיר להשם כל מה שהוא גמל עליי? ודוד המלך, ודאי שלא היה אדם פשוט. אבל הוא לא החשיב את עצמו. הוא לא בנה לעצמו שמגיע לו. עד שכאשר הוא מקבל משהו כך הרבה דברים טובים, הוא אומר, איך אני יכול להחזיר לקדוש ברוך? מי אני? מה עשיתי כל כך? אני כל כולי שום דבר. ממש שום דבר. כמה עבירות יש לי? פוחד. חכמי ישראל האמיתיים, יראי השם האמיתיים, הם לא מאמינים בעצמם. חס ושלום. כל פעם חושבים, אולי עשו איזה חטא, עשו משהו, שגם כשמקבלים דבר, הם מתפלאים. מגיע עליהם דבר כזה? מה אשיב להשם כל תגמולו יעלי? הגמרא אומרת, המסכת ברכות, לא היה מי שהודה לקדוש ברוך הוא, מי שנברא העולם הראשון, אלא לאה אמנו. עד שבאה לאה והודתה. עד לאה אמנו. קרוב ל-3,000 שנה, לא היה מי שהודה להשם. השם נתן לה, העולם כולו חי כבר. השם משפיע על העולם. תודה רבה להשם, באמת בצורה שמגיע, לא היה מי שאמר, עד שלאה היא שאמרה בן הרביעי שלה, ותקרא את שמו יהודה למום. קרא לו יהודה, הפעם הודה את השם. יש פה קושיה עצומה. הייתכן? כל אבות העולם, כל ה... לא הודו להשם. איך תכן דבר כזה? אלא התשובה היא ככה. לאה אמנו הייתה הראשונה שידעה שלא מגיע לה. הרי זה היה רביעי. כמו שרשי אמר, נטלתי יותר מחלקי. כמה היו צריך להיות כל איש? היה להם קבלה לאמהות הקדושות, שיעקב מעמיד 12 שבטים. אז אם יש לו 4 נשים, תחלק 12 ל-4, כל אחד צריך להביא 3 בנים. כשהביאה את הבן הרביעי, היא עברה את המכסה. אז היא מרגישה בלב שלם, עכשיו אני לא מגיע לי וקיבלתי. הפעם עודה את השם. עד לאה אמנו, כזה חשבון פשוט לא היה. זה תלוי ברגש, תלוי בהבנה של כל אחד. זה יגיד לא קיבלתי. פה אין, זה חשבון פשוט. אדם יכול להגיד לך לא, אני לא מקבל שום דבר. כל מה שיש לך מה, זה מגיע לי הרבה יותר. עד שלא באה לאה, לא ראינו את זה בעין. לאה הייתה הראשונה שהחשבון היה פשוט לפנינו. יש לה 3, לא מגיע לה יותר. ברביעי, הפעם הודה את השם. לאה אמרה, הפעם זו הודעה אמיתית. הפעם אני מודה להשם בלב שלם באמת, כי אני, הפעם הראשונה שאני מרגישה שהשם נותן באמת, כמו שאמרו לנו חכמים יותר. כשהודתה ברעובן, בשמעון, בלוי, היא הודתה. אבל ייתכן שכנה מחשבה בליבה, תראה, אבל עדיין קיבלתי 2, עדיין קיבלתי 1, אני צריכה לקבל 3. מתי הייתה הודעה מלאה? כשעברה את המכסה שלה. אז הבינה באמת איך השם משפיע באמת לעולם, שהאנשים חושבים בטעות. לא היה מי שהודה להשם בלב שלם, בהבנה גמורה, בהכרה גמורה, בלי ספקות, עד שבאה לאה והודתה להשם. שעברה את החלק שלה, אמרה הפעם הודה את השם. אנחנו רואים את המן הרשע. וכל זה איננו שווה לי. מה היה לו? פה, היה לו על הגוף שלו, תא של מתכת, שווה המונים. וכל זה היה מצביע עליו, לא מסכים לי. כל המיליארדים, כל היהלומים, כל הכסף, כל הזהב, כשאני עובר, רואה מרדכי היהודי, עובר, עומד בשער המלך, ולא יכרע ולא ישתחרר. אמרה אומרת, המן מן התורה מניין, שנאמר, המין עין. מה פירוש המין עין? חפשים מילה, המן המין, לא קשור אחד לשני. אומרים, פרשים ככה הפירוש. המן, זה מסמל לנו אדם כפוי תורה. הכל, היה עבד מרוד. מה נהיה? נהיה השר, המלך גדלום, על כל השאים, אין השאהו, היה סגן, סגן ראש הממשלה. סגן של אחשוורוש, יוצא לבב במחות המלך. נתן לו את כל מה שיש לו, נתן לו. ועוד הוא לא יכול לחיות. מה קרה? יהודי אחד, מה? כמה קיבלת? מה היית פעם? אתה היית עבד של אותו יהודי. לא. הוא מרגיש עדיין לא קיבלתי מספיק. המן מן התורה מניין, אחד שככה חושב, איפה יש איזה זכר, יש זכר בתורה? כן, המן העץ. זה אדם הראשון, הרב השלום. השם ציווה אותו, כל הפירות תוכל. כמה פירות יפים, גן עדן, כמה פירות מפירות שונים. לא פירות שאנחנו מכירים עכשיו. אנחנו עכשיו שטויות, אנחנו מכירים עכשיו. פירות של גן עדן, עין לא ראתה אלוהים זולתך היה. איזה פירות, איזה שבחים. אמר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל. רק אחד לא. לא שווה לו. אם אחד לא, לא קיבלתי הכל. עדיין אני לא קיבלתי. זה המן מן התורה מניין, המן העץ. אם אתה רוצה לדעת, יש לך, אתה רוצה לדעת רמז בתורה לאדם שהוא לא מסתפק במה שמקבל, וזה לא מועד, זה המון. סתכל על האדם הראשון כבר. המן העץ. זה מחלה ישנה. זו מחלה שכמו שאומרים, כבר עבד עליה קלח. כל דור ודור. בני אדם לא מסוגלים להסתפק מה שיש להם, וכל זה למה? כי הם מרגישים שמגיע להם יותר. המן הרגיש שמגיע לו כל כול. למה מגיע לו? מדוע מגיע לך? מי אתה בכלל? יש לך איזה ייחוס? יש לך איזה, אתה בן של מלך? מדוע מגיע לך כל העולם כולו? לא. קיבלת מספיק, תודה להשם. לא. וכל זה איננו ש... הוא באמת, הוא היה מצטער. הוא שקר. האנשים האלה, הם לא חיים בכלל. אין אדם מת, וחצי את אהבתו בידו. אדם שנפטר מן העולם, למרות שאין לו כל טוב. עדיין, זה לא חצי, לא, לא, לא טוב. לא טוב לו. לא טוב לו. רצה עוד, ועוד, 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 ועוד. המידה של הסתפקות, אני לא אגיד את המילה מועט. במועט זה עוד מידה יותר גבוהה, הסתפקות במועט. הסתפקות במה שיש לך. שבה אנשים, שאנשים הערים היו לפחות שיהיה לי כמו יש לפלוני. לא נכון, הוא משקר. כשהוא יגיע למה שיש כמו שיש פלוני, ירצה יותר. עכשיו, במעמד שלך עכשיו, אתה אומר, תן לי מה כמו פלוני. כשתגיע אליו, אתה תרצה עוד כמו פלוני יותר גדול, כמו אלו, או מועט יותר גדול. המידה של ההסתפקות, אדם צריך להסתפק במה ששם נותן לו, זה מחלה ישנה מאוד. איך אדם מתגבר על הדבר הזה עצמו? בצורה הזו, כמו שאמרה אומרת. אדם צריך להרגיש שהשם נותן לו יותר ממה שמגיע לו. אז איך הוא לא ישמח? איך הוא לא ייהנה? שאני מרגיש, כמו שאמרתי קודם, דוגמה, אני אין לי שום קשר לפלוני. מה פתאום עושה לי מתנה טובה? מדוע? אני שמח בוודאי, אז ככה צריך להרגיש ביחס לקדוש ברוך הוא. כל מה שמתן לנו בעולם הזה, ואני לא אגיד את המילה מועט. מועט זה אפילו כאשר אדם, אני מרוד באמת, האם זה צריך להסתפק במועט. אבל אפילו אדם לא אני מרוד, אבל ביחס למישהו, הוא רצה יותר, הוא שאף ליותר. הוא רואה בתקוות הקדושים. יעקב עם עליו השלום, מה מתפלל להשם? בונו של עולם, תן לי לחם לאכול. בגד ללבוש. לא לחם, בשביל למכור, בשביל לעשות איזה אוצרות, לא. אם אני יש לי בשביל לאכול, ברוך השם, יום יום יעמוס לנו. בגד, שאני אוכל ללבוש אותו. שאני אהיה בריא וקיים ותנאי איתו, וזה הכל. לא לשים אותו בארון להחביא דולרים. תן לי כסף, אני אשתמש בו. לא בשביל לעשות איזה... יש אשים חולים, חולים, אוספים כסף. הם חולים נעים בסוף. מה אתה צריך כל זה? אני אבני ישיבה, זה היה צערה משקר אותו. הוא אומר, אבני ישיבה, אני אבני ישיבה, אני צריך לישיבה שלך. אתה תסתכל על עצמך, תסתכל מה הם חיים שלך בכלל. ככה בני אדם. אין אדם מת, עצית אהבתו בידו. וכל היסוד שבדבר, שאדם מרגיש עוד, עוד, עוד. עדיין הוא בנה לעצמו שמגיע לו פי כמה וכמה. וזה מיני לך שמגיע לך פי כמה וכמה? מי אמר לך שמגיע לך פי כמה וכמה? אלה שמסתפקים במועט, אלה יראי השם האמיתיים, מה שיש להם טוב להם. אלה לא עושר, עושר. אלה מאושרים, תקרא את שמו אשר, ואושרי כי ישרוני בניי. כשאדם מאושר, זה אין ערוך לזה. כשאדם אומר באמת, אני מרגיש, השם נותן לי יותר מה שמגיע לי, אני מאושר, אני שמח. השם אוהב אותי. כשאדם, אותו מצב בדיוק, אדם יכול להפוך אותו מדיכאון לשמחה. למה אתה מדוכא? למה אתה עצוב? תראה, פרנסה, בטיח, עניינים, כך. מי אמר לך שגם זה מה שיש לך טוב לך? מי אמר שגם זה מגיע לך? תהיה מאושר, תשמח גם בזה. זהו עשיר? שמח בחלקו, זה לא סתם. אדם צריך לשמוח במה שיש לו. הגמרא אומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. בתקופה שחנינה בן דוסה עליו השלום, השם מודיע לנו, בזכות מי אני מביא שפע לעולם? רבי חנינה בן דוסה עליו השלום. בזכותו אתם כולכם ניזונים באותה תקופה. והוא מה? חנינה בני די לו בקו חרובים. יש כמה הסברים בזה. אחד מההסברים זה כך, על דרך שאמרנו עכשיו. שאת חנינה, רבי חנינה בן דוסה, ספר לו, אתה יודע? העולם כולם סגרו בזכותך, איזה כוח יש לך? איזה זכות יש לך? אומר, מה פתאום? זה לא נכון. עובדה, אני אוכל חרובים. איך אתם יכולים להגיד, איך אתם יכולים להגיד שבזכותי או לא בזכותי? אם בזכותי, יש לכם לאכול כולם חרובים. אני מספיק לי חרובים. אני מסתפק בחרובים. גם זה יותר מדי השם נותן לי כבר. גם זה יותר מדי השם נותן לי, אומר חנינה בן דוסה. הוא אמר את זה כדי להפריך את הדעה של הלילה. הם אומרים לו, חנינה, אתה יודע בזכותך? הוא אומר, לא נכון. לא נכון. זה יכול להיות. אני בשבילי מספיק כך. זה כנראה צדיקים אחרים. לא, לא אני. אני גם זה לא מגיע לי. גם חרובים לא מגיע לי. זה צדיקים האמיתיים. אנשים שמסתפקים במועד, מסתפקים במה שיש להם. על כל דבר ברוך השם. הודו להשם כי טוב. בלב שלם, ממש. הקדוש ברוך הוא אוהב את האנשים האלה. בני אדם שמודים להשם יומם ולילה, כל הנשמה תהלל יה, שמתן להם עוד ועוד ועוד. אמרו חכמים, קצת יריך הנס להתנוסס. הקדוש ברוך הוא, למי עושה ניסים? למי שמודיע אחרת על הניסים. יש בני אדם כפויי טובה. השם עושה להם ניסים ונפלאות והכל. והם לא מודים לקדוש ברוך הוא. קשה להם להגיד, ברוך השם, תודה לאל. קשה להם להגיד. למה? למה קשה להם? יש כל מיני סיבות. אחד מהסיבות, אנשים מרגישים שאחרי כל מה זה מגיע להם, מה זה חוכמה? מה זה? למה שלא? מה הוא גרה? מה הוא רע? למה שהוא צריך למות? למה הוא צריך ככה? אדם צריך לדעת, השם נותן לך דבר, צריך לשמוח, להיות מאושר שהשם מסתכל עליך. כשאדם מודה להשם על כל נשימה ונשימה, על כל דבר ודבר, השם יותר ייתן לו, בכמה וכמה. למי השם מחלק? מי שיודע איך להשתמש, איך להודות. משל למה הדבר דומה? שאלה אחת מטרוניתה, שרה אחת ממלכות העולם, את רבי יהושע בן חנניה. בו כתוב, יהיב חוכמתה לחכימין. השם נותן חוכמה למי שהוא חכם. זה לא משונה. חכם הזה הוא כבר חכם. נותן לטיפש חוכמה, שגם הוא יהיה חכם. אמר לה, זה לא משונה. אני שואל אותך. את, באים אליך שתי אנשים לקחת הלוואה. אחד עני, אחד עשיר. למי תתני? לעשיר. למה הוא יכול להחזיר? לעני לא תתני. פחד, אולי לא יחזיר, אולי ככה. זה דבר גם הקדוש ברוך הוא. אין חוכמה לטיפש, הוא יודע להשתמש בזה. הוא לא יודע להשתמש בזה. לא ייתן לו. מישהו חכם, הוא יודע את מערכת החוכמה, ייתן לו. זה דבר גם פה. אדם שמודה להשם יומם ולילה, יודע את הערך שהוא לא מגיע לו שום דבר. ומה שהוא מקבל, הודו להשם כתוב. גם זה לא מגיע לי. השם נותן לו עוד. ועוד ועוד ועוד. אם אתה יודע להעריך, תקבל. אני אתן מתנה מי שיעריך אותי. מי שלא יעריך אותי לא אתן לו מתנה. תתתי פעם למישהו, והוא לא יגיד תודה רבה, פעם שנייה לא אתן לו. אתן למישהו אחר. אחד אגיד כן תודה רבה, אפילו שהוא עשיר, אתן לו עוד פעם ועוד פעם. אני אתן למי שמעריך, מי שלא, למה שאני אתן לו? זה מה שדוד המלך אומר, מה עשיר שם כל תגמול לא יהיה עליי. האדם חייב להודות יום יום, ויותר מזה, גם על הרעה חייב להודות, כי אין רעה בעולם. חייב אדם להודות על הרעה כדרך שהוא מודה על הטובה. כשנפטר אדם בר מינן אומרים ברוך דיין האמת. מה זה? ברכים שם ומלכות, ברכה, אדם חייב להודות על הרעה כדרך שהוא מודה על הטובה. הבסיס, היסוד, הקדוש ברוך הוא לא עושה רעה לשום אדם. כל מה שהוא עושה לך לטובתך. אתה לפחות מה שמגיע לך בדין, אם לא פי כמה יותר אתה מקבל. כל אחד ואחד מאיתנו מקבל, אם לא מה שמגיע לו, פי כמה יותר. פחות ודאי שלא. כל אחד ישכח מזה, יוצאים מהראש של הדברים האלה. אבל אנחנו לא רואים את זה בעין, זה הבעיה. לאה ראתה את זה בעין, אז אמרה, עכשיו אני מודה להשם, ותקרא שמו יהודה. אמרה, כולם שואלים, מה קרה? למה קוראים לו יהודה? הפעם מודה את השם. כן, כן. יש הודעה להשם באמת. כאשר אדם מרגיש, קיבלתי יותר מהחלק שלי, הוא מודה. כל אחד חייב את זה להרגיש. מי שלא מרגיש, אומרת הגמרא, הרי זה בור. הרי זה אדם עם הארץ. אדם שלא למד מספיק. אם אדם ילמד, יתפקח, יגיד, ובטובו היינו. וכל זה במי לדע על מה. אבל בדברים של דברי תורה, אומרת הגמרא, אפילו בשאלה, הרחב פיך רבה מלאו. תפתח פיך כמה שיותר, ואני אמלא אותו. אומר הקדוש ברוך הוא. אדם מבקש מהשם, בקשת אחרות, בצנעה. הרי הכל, מה מגיע לי? אמרתי לכם לפני ראש שנה, וזה זכות נבוא לבקש כל הבקשות שאנחנו מבקשים. מי אנחנו? תראה, דוגמה. איזה אדם יבוא לפני ראש הממשלה, או לפני שר האוצר, תן לי, תן לי. מי אתה? בעבור מה אתן לך? מה חייך? מה זה? תן לי. אתה מבין? לא יעשה. איך תבקש? אתה צריך לבקש? מי אני? למה שאני אבקש? בא להשם, פרח, מתעיז, לשפוך. תן, 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 תן. לפני מלך בשר ודם, הוא מגיד, מי אני? למה שאני אבקש ממנו? מה אני בשבילו? לפני הקדוש ברוך הוא, מאמין, למה? אתה מרגיש עצמך, כן, אני משהו בשביל הקדוש ברוך הוא. זה כל העניין כולו. אם אדם זורק, זורק, בלי סוף, עד אחרי השני, אז זה, אם אדם רוצה, אי אפשר דבר. אז לכם, מה אמרו חכמים? תבוא כמו אני, מפתח. תקדים לפני כן, בראש שלנו לא מגיע לי. אתה חשב אותי שאני מבקש כי מגיע לי. כי אני מקורב, כי אני בן בית, לא? אני לא בן בית, ולא בן שפחה, ולא בן חוץ, ולא בן אפילו של המלצר. אין לי שום, אני רחוק רחוק ממך בכלל. איפה להתקרב אליך בכלל? אז מה אתה מבוא לבקש? אומר, אני לא מבקש צדקה? גם אני אבוא לרבין יבקש, יבוא לשר האוצר יבקש. הוא אני? הוא אומר, אני אני, לא רוצה, רוצה צדוקה. רוצה צדקה, לא רוצה בדין. רוצה מענקים, רוצה אני אני, אין לי מה לאכול. אני נרחם עליך, אין מה לעשות. שבקשים מהשם, מבקשים בצורה של אבוא כדאי לבקש לפניו, בצורה של העני. תפילה לעני הכי יעטוף, ולפני השם ישפוך שכר. איך אדם יכול לבקש כל מה שרוצה, ולענות גם כן, בצורה שהוא מבקש. אבל אם אחד יבקש בצורה שהוא חושב שמגיע לו, לא רק שיתכן שיעדיו איזה דין, ולא בסוף לא יגיע לו, יקבל אפילו, שום מעשיו עוד אחר, יקבל יותר מה שגיע מגיע לו, באמת יקבל, אלא שזה, כמו שאומרים, לא יפה, זה חוצפה בדבר. אבל בדברי תורה, אל תבוא כמו עני. הרחב פיך ומלאו. מה אומר יצרה? בדברי תורה, תבקש ככה. מה אתה תבקש? מה אתה רוצה להיות הרב עובדיה? מה אתה רוצה להיות גדול הדור? מי אתה בכלל? תבקש משהו הגיוני. לא, לא, הגמרא אומרת. זה בדיוק הפוך. בדברים שמי לדע על מה צריכים הרבה לחשוב איך לבקש. איך לבקש מהקדוש ברוך הוא? אז הפטנט הוא, אבוא כעני. זה הפטנט, ככה אמרו חזק. כל התפילות כולם יש להם בעיה. תפילה לעני, מיד נפתח. אפילו דוד המלך, איך אמר? תפילה לדוד, עתה השם אוזנך ענני, כי אני ענני. אני לא דוד המלך, אני עני, ככה אני אענה לך. אבל אני אגיד, אני דוד המלך, כי אני דוד. לא אמר כי אני דוד. אני דוד, יש לך בעיה, אז מה אם אתה דוד? מי אמר שאתה מגיע לך כל דבר? אפילו מלך ישראל. כעני, בבקשה. אז יש לנו פטנט איך לבקש מהקדוש ברוך הוא, אבל לא פטנט בערמה. אנחנו עניים, צריכים לחשוב ככה. לא, אני אגיד, טוב, אם אדם הרמור שאמר, אני עניים, נגיד, אנחנו עניים. לא, תחשוב שאתה עני באמת. תחשוב שלא מגיע לך שום דבר באמת. תחשוב ככה, תקבל. עני מקבל צדקה. אם אדם באמת מחשיב עצמו עני באמת, לא שייפן, לא שחייל עושה עצמו, עושה עצמו עני. הוא לא עני, לא. באמת הוא עני. תנו לו, מצווה לתת לו. אם השם אמר בתורה, כתב בתורה, מצפתו, עשה את הדרך לו, וענק את העניק וכו', אז אם הוא לא יקיים את זה, יבוא עני אמיתי, לא יקיים. אם אתה עני אמיתי, תן לך באמת. כל מה שאתה מבקש, מתחילה ועד סוף. רק תבקש כמו עני באמת, תחשוב שבאמת לא מגיע לך, תקבל. אבל בדברי תורה, אתה רוצה להיות חכם, אתה רוצה להיות לעסוק יותר בתורה, הרחף פיך. אל תקמצן, אל תגיד כמו אני, כמו בוא שלום, תן לי, תן לי. מה מגיע לך? לא מגיע לי, אני רוצה. רוצה עוד ללמוד תורה. בבקשה, תתקח כמה שאתה רוצה. הרחף פיך, ואני אמלא לך. שלמה המלך ביקש, קיבל. מה ביקש שלמה? חכמה ביקש. אדם צריך להתפלל הרבה שעושה לשמיה. זה הערה מפריעה מאוד. כלומר שאני אמרת, אם אתה מות תורת חי הקדושה, תן לנו ללמוד תורה. זה לא קשה, לא קל. זה לא קל. כל צעד וצעד צריכים לסיעתם הקדוש ברוך הוא. ברוחניות, בתפילה, נזכה לקיים מצוות. אנחנו אומרים שהחיינו וקיימנו והגיענו, מודים להשם. כי צריכים לדעת, כשאדם זוכה לקיים מצווה, הכל בזכות הקדוש ברוך הוא. הוא מזכה אותנו, הוא מחיה אותנו, הוא נותן לנו נשמה, הוא נותן לנו כוח, נותן לנו מחשבה טובה. אם כן, נבקש מהשם כמה שיותר. לא כעני, לא כמו שום דבר. אני רוצה ללמוד תורה, רוצה להצליח, רוצה להיות מלא בתורה, מלא גדוש, תן לנו, תן לי, תפתח לי בתורך הקדושה, תן לי מורים טובים, תן לי, בדברי תורה, חלף פי חבר מלא הוא.